שלום, אנחנו לומדים בכתבי רבש, עמוד 1198, כרך ב' עמוד 1198, מאמר מהו רשע יכין וצדיק ילבש בעבודה. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר kab.co.il, ניתן לשלוח שאלות, שאלות נבחרות תישאלנה כאן במהלך השיעור. כתבי רבש, כרך ב' עמוד 1198, מאמר מהו רשע יכין וצדיק ילבש בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, ממעשים טובים שאדם עושה בעולם הזה, עושים לו בעולם ההוא לבוש יקר עליון להתלבש בו. וכשאדם מתקין מעשים טובים, וגברו עליו מעשים רעים, ואז הוא רשע, משום שהחובות מרובות על הזכיות, והוא תוהה ומתחרט על המעשים טובים שעשה מקודם, אז הוא אבוד מכל. ושואל, מה עושה הקדוש ברוך הוא מאלו מעשים טובים שעשה חוטא הוא מקודם לכן? הוא משיב, אף על פי שרשע הוא החוטא נאבד, אלו המעשים טובים והזכיות שעשה אינם נאבדים. כי יש צדיק ההולך בדרכיו של מלך העליון, ותיקן לבושים ממעשיו הטובים, ומטרם שישלים לבושיו, נסתלק מן העולם. הקדוש ברוך הוא משלים לו לבושיו מאלו המעשים טובים שעשה רשע הזה החוטא. זהו שכתוב, יכין רשע וצדיק ילבש. אותו החוטא תיקן והצדיק מתכסה במה שהוא תיקן. עד כאן לשונו. ויש להבין מהו העניין שאומר שמדברים מהאדם שהתקין מעשים טובים, ומדוע גברו עליו מעשים רעים. הלא יש כלל, מצווה גוררת מצווה. ומדוע גברו עליו מעשים רעים עד כדי כך שמגיע למצב שיהיה תוהה על הראשונות, שאז הוא נמצא אבוד מכל. היות שהוא תוהה על הראשונות. עוד יש להבין, מדוע אם חסר להצדיק לבושים, הנעשים ממעשים טובים, אז צריכים לקבל מעשים של רשע. ואומר שזהו הפירוש רשע יכין וצדיק ילבש. מפירוש הפשוט, משמע שהרשע יכין. משמע, מה יכול הרשע לעשות? רק דברים רעים. וכאן אומר שהמעשים טובים של רשע צדיק ילבש. היינו הצדיק לוקח מעשים טובים ולא רעים. ידוע שסדר העבודה נחלק לבית סוגים. א', בבחינת המעשה. כלומר שהעוסק בתורה ומצוות ומקיים צווי המלך, תמורת זה הוא יקבל שכר הן בעולם הזה והן בעולם הבא. אלו אנשים הם בדרך כלל בסדר, כי לפי תכונותיהם, עד כמה שאפשר, כל אחד ואחד משתדל בקיום תורה ומצוות, וכל אחד עובד לפי שיעור האמונה שיש לו. וזה נקרא אמונה חלקית, כמבואר בהקדמה לתעס, וכל אחד מרגיש שהוא נקרא עובד השם. ובדרך כלל, כל אחד רואה תמיד איך השני לא בסדר. מה שאין כן על עצמו, יש לו תמיד תירוצים שהוא בסדר, והוא מרגיש בטח למרובה זכויות. וממילא אין האדם יכול להגיע אף פעם לידי מחשבות רעות, עד כדי כך שיהיה תוהה על הראשונות. ב', הם אלו אנשים שרוצים לזכות לדבקות השם. שהוא בחינת השתוות הצורה, ורוצים לעבוד רק מטעם גדלות המלך, שבשיעור שהוא מאמין בגדלות המלך, בשיעור זה יש לו כוח לעבוד לתועלת המלך. ואם אין בידו לצייר לעצמו את גדלות וחשיבות המלך, אין לו חומרי דלק שיוכל לעבוד לשם שמיים. ואז הוא רואה שהוא נקרא חוטא. כלומר, בשיעור שהוא עושה מעשים טובים, היינו שהוא עושה מעשים בכדי שזה יביא לו, שתהיה לו התערות הדלטטה, והגם שאין הגוף מסכים לעבוד בעבודה דלהשפיע, הוא מתנגד בכל גופו, והוא מקווה על ידי הכפייה שהוא כופה עצמו לעבודה זו דלהשפיע, יהיה לו מקום שכן יהיה בידו לעשות הכל לשם שמיים. אבל בינתיים הוא רואה לפי מה שהוא עשה מעשים טובים, הוא היה צריך להיות דבוק בהשם. אבל למעשה הוא רואה שמעשים רעים גברו, היינו שהלך אחורה, ובא לידי מצב של ייאוש, והוא תוהה על הראשונות. על זה אומר הזוהר הקדוש, שהכל נאבד ממנו. לכן הוא מרגיש עכשיו לרשע. אם כן, נשאלת השאלה, איזה מעשים טובים יש לו אם הוא היה תוהה על הראשונות? הלא הכל נאבד ממנו. ולפי זה יהיה קשה מה שאומר, יש צדיק ההולך בדרכיו של מלך העליון, ותיקן לבושים ממעשיו הטובים, ומטרם שישלים לבושיו נסתלק מן העולם, הקדוש ברוך הוא משלים לו לבושיו מאלו המעשים טובים שעשה רשע הזה החוטא. ויש לפרש זה על דרך העבודה באדם אחד. היינו בזמן שהתחיל ללכת בדרך להגיע לדבקות, שהוא בחינת השתוות הצורה, היינו להשפיע, ועשה מעשים טובים בבחינת תרייג אייטין, שעל ידן הוא יזכה לרצון דלהשפיע. אולם כידוע שכפי ערך העבודה של האדם, כך מגלים לו מלמעלה איך שהוא משוקע באהבה עצמית. והוא רואה אז האמת, שאין שום מציאות שיוכל לצאת משליטת הרצון לקבל, ושכל דאגותיו יהיו אך ורק לעשות נחת רוח ליוצרו. וכל מה שהוא עושה, הוא רוצה שעל ידי מעשיו יגרום שיתגדל ויתקדש מרבה. והוא רואה שכל זה הוא ממנו והלאה. עד שהוא בא לידי החלטה שאין שום אפשרות שהוא יגיע לדרגה זו. אם כן, הוא אומר, לשווא נתתי יגיעה. והוא תוהה על הראשונות. ואז הוא נקרא חוטא, רשע. ואז מתחיל סדר של עליות. כי בכל פעם נותנים לו התעוררות מלמעלה. הוא מתחיל שוב לעשות מעשים טובים. ואחר כך עוד פעם ירידה. וכך הוא הסדר עד שמתגלה אצל האדם כל הרע שבו. והוא מתפלל אז להשם שיעזור לו. כי גם אז הוא צריך להאמין למעלה מהדעת, שסוף כל סוף האדם יקבל עזרה מלמעלה. היינו שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שזה נקרא טבע שני. היינו שיצא משליטת הרצון לקבל לעצמו, וכל חפצו עתה הוא רק להשפיע נחת ליוצרו. נמצא שיש כאן ג' שלבים. א', שבתחילת עבודה, שמתחיל לעשות מעשים טובים, אז וגברו עליו מעשים רעים, ואז הוא רשע. ב', הוא בזמן שזוכה לקבל עזרה מלמעלה, היינו הרצון להשפיע. הוא מתחיל לעשות מעשים טובים בעל מנת להשפיע, שאז הוא נקרא צדיק ההולך בדרכיו של מלך עליון. ומטרם שישלים לבושיו, נסתלק מן העולם, משלים לו לבושיו מאלו מעשים טובים שעשה רשע הזה החוטא. שיש לפרש מהו ומטרם שישלים לבושיו נסתלק מן העולם. היינו מטרם שהתקין את הלבושים מזמן שהיה רשע. נסתלק מן העולם יהיה הפירוש שנסתלק מהעולם הנקרא רצון לקבל, ועלה לדרגת רצון להשפיע. נמצא שהגם עתה כשהוא עושה מעשים טובים בעל מנת להשפיע, המעשים האלו הם בסדר, אבל חסרה לו ההשלמה לתקן את הכלים שהיו בבחינת תוהה על הראשונות, וקורא אותם מעשים טובים מטעם שרק המעשים האלו שעשה הם גרמו לו לעשות כל המאמצים בכדי שהשם יקרב אותו, היינו שייתן לו את הרצון להשפיע. נמצא שהמעשים שעליהם הייתה שורה בחינת תוהה על הראשונות, קיבלו את התיקון בזה שנתגלו אתה על ידם את הרצון להשפיע. לכן נקראים את המעשים שאמר שהוא תוהה על הראשונות, שהם עתה מעשים טובים, מטעם שניכר אתה את התועלת שלהם. כלומר שהם גרמו שייתן כוחות לבקש מהשם שיקרב אותו. אחרת הוא רואה שהוא אבוד ועל ידי נתעלה לקדושה. וזהו על דרך מה שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, וזו לשונם. אמנם לפעמים מתגברים הערעורים על האדם, עד שתוהה חס ושלום על ריבוי המעשים הטובים שעשה, ואומר, מה בצע כי שמרנו משמרתו, וכי הלכנו כדורנית מפני השם צבאות, כי אז נעשה רשע גמור, והוא מאבד כל המעשים טובים שעשה בהרהור הזה. כי יגמרו תיקון כלי קבלה, שיהיו רק על מנת להשפיע נחת רוח להשם יתברך, ואז נראה בעליל, כי כל אלו העונשים שהיו בימי הירידה, עד שבאנו להרהורים לתהות על הראשונות, הם היו המתארים אותנו, כי עתה נהפכו לזכויות, ועל כן נחשבו דוברי המילות ההן ליראי השם ולחושבי שמו. ובאמור רואים אנו איך המעשים שהיו בבחינת שגברו עליהם מעשים רעים, שאמרו שב עבוד השם וכי הלכנו כדורנית, פירושו שפל רוח מפני השם. וכל הדברים האלו שהיה להם בזמן הירידה, הכל נצטרף למעשים טובים, ונעשו לבושים להצדיק שהולך בדרכיו של מלך העליון. ולאחר שנסתלק מעולם הזה, היינו מהמצב של קבלה, לבחינת עולם הבא, הנקראת בינה, שהיא בחינת השפעה, ויש לו אתה מעשים טובים, רק מכלים דה השפעה, אבל חסרה לו השלמות. היינו המעשים שעשה מטרם שזכה לבחינת עולם הבא. שגם המעשים האלו, שהם גם כן צריכים להיכנס לקדושה, ושלא יישארו בלי תיקון. וזהו שכתוב, שמהמעשים נעשו לבושים. ג. נמצא שמצב הגימל, הוא שכבר נצטרפו המעשים טובים שהיה מתחרט עליהם, היינו שבא למצב של תוהה על הראשונות, ולאחר שנסתלק מן עולם הזה, היינו מהרצון לקבל, וקיבל בחינת עולם הבא, היינו בינה, שהיא הרצון להשפיע, ולאחר שיש לו הרצון להשפיע, בא שלב ג', היינו שגם המעשים שכבר היו אבודים ממנו, מטעם תוהה על הראשונות, נצטרפו אתה בתור מעשים טובים. כנל בסולם. ובאמור נבין מה שכתוב, יכין רשע וצדיק ילבש. שהכוונה על המעשים טובים שהאדם עשה, שבגלל זה שעשה מעשים טובים, הוא זכה לגילוי מלמעלה, שהראה לו את הרע שהיה נמצא אצלו, אלא שהיה אצלו בגניזו. מטעם כל הגדול מחברו, יצרו גדול הימנו. כלומר, שלא מגלין את הרע לאדם יותר מכפי שהוא מוכשר לתקן. זאת אומרת שצריך להיות הטוב ורע מאוזן. אחרת, היינו אם האדם יראה את כל הרע שבו מטרם שיש לו טוב, אז האדם בטח יברח מהמערכה, ויגיד שהעבודה הזו אינה בשבילו. נמצא שרק לפי עבודתו והגיעתו בעשיית מעשים טובים, מה שהוא רוצה לעשות טוב, הנקרא שכל מעשיו יהיו לתועלת הבורא, זה נקרא מעשים טובים. מה שאין כן, אם האדם עובד לתועלת עצמו, זה נקרא מעשים רעים. מטעם שהתועלת עצמו נקרא מקבל לעצמו. וזהו בשינוי צורה לגבי הבורא. נמצא שהמעשים האלו מרחיקים אותו מהבורא. נמצא שהמעשים טובים שהאדם עושה, היינו בזה שהוא רוצה לבוא לדבקות השם, זה גורם לו שרואה כל פעם את האמת. איך שהוא באמת מרוחק מהשם מבחינת שינוי צורה. עד שבא לפעמים לידי מצב ואומר שאין זה באפשרי שיהיה בידו כוח לנצח את ההתרחקות, משהו כל כך מרוחק מהשם. עד כדי כך שהוא בא לבחינת תוהה על הראשונות. שעל זה אמרו בזוהר הקדוש, וכשהאדם התקין מעשים טובים וגברו עליו מעשים רעים, ואז הוא רשע, שפירושו שעל ידי זה שעשה מעשים טובים, גילוי מלמעלה שיש לו רע והוא רשע, וזהו שאומר, וגברו עליו מעשים רעים. כלומר, מלמעלה נתנו לו תגבורת של מעשים רעים. וזהו שכתוב, רשע יכין וצדיק ילבש. היינו זה שהמעשים רעים גברו, שעל ידי זה הוא נקרא רשע, זה היה הכנה, שהאדם ידע שאין מי שיכול לעזור לו, אלא השם בלבדו. נמצא שאלו המעשים רעים נעשו לבושים שהצדיק מתלבש בהם לאחר שנעשה צדיק. כלומר, לאחר שתיקן מעשיו, היינו לאחר שזכה לדבקות השם. אז גם הגורמים, כלומר אלו הגילויים של הרע שהיו לו, שעל ידם הוא נקרא רשע, גם כן מקבלים תיקון. ויש כאן להבחין בית דברים. א', המעשים טובים שעשה האדם, היינו ההתאמצות שרצה להגיע לידי מצב שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. ב', המעשים רעים, שהוא ראה מזה שעשה מקודם מעשים טובים, הודיעו לו אחר כך מלמעלה, שיש בו מעשים רעים. היינו שאין בו שום ניצוץ של רצון לעשות הכל לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו. שזה נקרא שהמעשים טובים שעשה גרמו לו מעשים רעים. כנ"ל וכשהאדם התקין מעשים טובים וגברו עליו מעשים רעים, והיות שהוא בא לידי מצב שהמעשים רעים גרמו לו שבא לידי מצב של תוהה על הראשונות. נמצא עתה שמשניהם נעשו מעשים רעים. היינו שנעבדו לו כל המעשים ונכללו בתור מעשים רעים. ועתה שזכה להיכנס לקדושה, היינו שזכה לרצון להשפיע, נתקנו הכל, ומהכל נעשו לבושים לקדושה. וזהו שאומר רשע יכין, היינו המצב שנעשה הכל רע, על ידי שבא לידי תוהה על הראשונות, אבל בלי המצבים הקודמים לא היה מסוגל להיכנס לקדושה. נמצא שהרשע יכין, כלומר בלי הכנה של בית הבחינות הנ"ל, שנעשה הכל רע, שנקרא בחינת רשע, מזה נעשה צדיק ילבש. ובזה נבין מה שכתוב בתפילת נעילה, ורוצה אתה בתשובת רשעים, ואין אתה חפץ במיטתם, אם אחפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. פירוש, שבזמן שהאדם עושה מעשים טובים, היינו שהוא רוצה להגיע לדבקות השם, אז מגלין לו מלמעלה את הרע שיש בו, הוא מגיע לדרגת רשע, כנ"ל, אז האדם רוצה לברוח מהמערכה, ואומר שהעבודה זו אינה בשבילו, מטעם שהאדם רואה כל פעם את האמת, איך שהרצון לקבל מצד הטבע הוא אינו מסוגל להסכים שהאדם יזרוק אותו, ולקבל במקומו את הרצון להשפיע. הוא מגילה לו את המצב הזה, שהוא רשע, הלא השם גילה לו את זה. ונשאלת השאלה, לשמה גילה לו השם? וכי בכדי שימות רשע? הלא אין הבורא רוצה במות רשע. אלא בשביל מה גילה לו שהוא רשע? זהו רק בכדי שיעשה תשובה. זהו שכתוב, כי אם בשובו מדרכו וחיה. לכן אין לאדם להתפעל מזה שבאות לו מחשבות זרות שאינן לפי רוחו של קדושה. שהאדם צריך להאמין שהשם שלח לו את הידיעה שהוא רשע בכדי שיעשה תשובה. היינו שתשוב לרצון השם. הנקרא רצון להשפיע. כלומר שגם האדם יבקש מהשם שייתן לו את הרצון להשפיע, כמו שפירשנו, בטל רצונך מפני רצונו. היינו שהאדם יבטל את הרצון לקבל שלו בפני רצונו של השם, שהוא הרצון להשפיע. כלומר שהאדם יזרוק ויבטל את הרצון לקבל בפני הרצון להשפיע. זאת אומרת, שייקח במקומו את הרצון להשפיע. עד כאן.
אז שאלתי הראשונה היא, אנחנו כל הזמן צריכים ללכת באותה צורה בדרך למטרה הרוחנית, או לשנות את עצמנו בהתאם לעליות וירידות, בהתאם לשינויי המצבים שאנחנו עוברים. מה? האם אנחנו צריכים לשנות את ההתנהגות שלנו, כן? בהתאם לעליות וירידות בדרך שאנחנו חווים? בבקשה.
אני חושב שלא, שאנחנו, כמו שהאור העליון הוא נמצא במנוחה מוחלטת, זאת אומרת שהוא כל הזמן רוצה 100% להשפיע, אנחנו צריכים להשתדל להידמות בדיוק באותה צורה, להשתדל כל הזמן רק להידבק לימין, להידבק להשפעה, והמצבים שמשתנים כבר ייתנו צורה חדשה למאמץ הזה כל פעם.
כן, גם אני חושב ככה. הולכים דוח ישר, לא זזים מטר, אפילו לא שערה קטנה, ימין או שמאלה, אלא כל הזמן נמצאים בתוך המגמה הזאת לחיבור, לתוך דבקות עם החברים ואין עוד מלבדו. והאופי של העבודה, אולי בגלל עליות וירידות, קצת משתנה, כאילו, ההודעה, הבקשה, פעם זה על החשבון הזה, פעם זה על החשבון הזה, אבל המגמה היא תמיד אותה מגמה.
כי את כל השינויים עושה בנו האור, ולכן המגמה שלנו היא רק שהוא יפעל עלינו, והוא פועל עלינו במידה שאנחנו במגמה ליתר חיבור בינינו.
כן, אז אנחנו בעצם צריכים בעזרת המאור המחזיר למוטב שפועל עלינו דרך המעשים שאנחנו עושים, שהם כולם לכיוון עד כמה שיהיו לתועלת ההשפעה, אנחנו רק צריכים להיות יותר ויותר רגישים, לקבוע יותר ויותר בעדינות, בדיוק את היחס הנכון, לקבוע יחס נכון כלפי המצבים שמגלים בנו.
כן, יש פה איזה ברוך שצריך לעשות בין המעשה לבין למה אני עושה את המעשה. המעשה והכוונה. במעשה אנחנו יכולים לעשות כל הזמן מעשים באותו כיוון, אבל מה שאנחנו קוראים פה זה שכל הזמן אנחנו פנימית משתנים והכוונה שלנו כל הזמן תזוז. לא יודע, יש פה איזה ברור שאני עוד לא הבנתי איך יוצאים ממנו.
כל שינוי מצבים באים לקייל את האדם בדרכו הרוחנית, ועליו רק לקבוע יחס, ולקבוע יחס בעצם למה שקורה.
דווקא על פני השינוי המצבים, יש לנו אפשרות כל פעם לראות את הטולרנס שלנו, את היכולת שלנו להתגבר באותו הכיוון. כי הבורא מושך לפה, מושך לשם, מראה לנו כל מיני ציורים, ואנחנו אותם צריכים כל פעם לתקן, להתפלל אליהם באותו הכיוון בדיוק.
נכון. ולהיות בנקודה כל הזמן שלא מתפעלת, לא מהירידות ולא מהעליות, אלא כל הזמן שומרת בעצם על המקום הקטן, האמצעי שרק מחפש להגיד אין עוד מלבדו. להרגיש את זה, לחיות בזה, להביא את זה לתוך החברה.
למעשה אנחנו אפשר, או מקבלים דוגמה בזמן שאנחנו בעליות, איך אנחנו באותה המגמה צריכים להיות גם בירידות. יוצא שבשני המקרים אנחנו נמצאים באותה מגמה.
אם לא היינו כל הזמן נמצאים בתזוזה, בעליות ובירידות, לא היינו מגלים רגישות למי שפועל עלינו, לכוח שפועל עלינו, שהוא כמו היד המטפלת שעוזר לנו כל פעם יותר ויותר להיות מקוונים ומדויקים אליו. ולכן אנחנו צריכים את השינוי המצבים האלה, פשוט לקבוע יחס נכון שאין עוד מלבדו, ולראות איך הוא עובד עלינו, פועל עלינו, מטפל בנו.
אז בעצם קורים כל מיני מצבים, ואדם לפעמים נמצא בעליות ואדם לפעמים נמצא בירידות, וההשלמה שהוא יכול לעשות זה בזמן הירידות לעשות תפילה, ובזמן העליות לתת שבח. ואז הפער הזה בין המצב שהוא נמצא בו לבין הפעולה שהוא עושה, שזה התפילה או השבח, שומר אותו בקו הישר הזה שדיברנו עליו קודם. זאת אומרת, יש פה כאילו שניים באחד, כאילו. יש את המצב ויש את מה אני עושה איתו.
בסך הכל, כל זה בא כדי להביא את האדם לבנות את היחס הנכון לתכונת ההשפעה, עליות וירידות, עד כמה אתה נמצא קרוב או רחוק יותר מתכונת ההשפעה. וכל התנועות האלה באות פשוט לאזן בין שני הכוחות האלה. זה התפקיד שלנו.
חוכמת הקבלה היא מדברת באדם אחד. שכל העולם, כל ההבחנות הם כלפי אדם אחד. אז מתי האדם הזה הוא צדיק, מתי האדם הזה הוא רשע, ומה העבודה הזאת של צדיק, מה העבודה הזאת של רשע, ומה זה נקרא שהרשע מכין וצדיק לובש. כאילו הרשע עושה את הכל לעבודה, והצדיק רק לובש מה שהרשע הכין. איך זה קורה? למה הצדיק מרוויח? כאילו לוקח, גוזל מרשע? אז בבקשה. מי זה רשע, מי זה צדיק באדם אחד, מה זה שרשע מכין וצדיק לובש, באיזה יחסים הם נמצאים, מה העבודה הזאת של צדיק, מה העבודה הזאת של רשע, למה אנחנו מזלזלים או מכבדים את הרשע, מזלזלים או מכבדים את הצדיק, מי יותר מהם חשוב? בבקשה.
טוב. הרבה שאלות, מקווה לכן בהצלחה למקלידים. אני חושב שיש אדם, והוא בתוכו בונה את שתי הצורות האלה. יש לו נקודה שבלב שרק מתחילה להתפתח, יש לו רצון לקבל. וככל שאנחנו מתפתחים, אז אנחנו מגלים דווקא כמה שהכל נעשה רע, שזאת אומרת שאנחנו רעים ו...
לא לדבר כל אחד, אלא קצת אחד, קצת שני, קצת שלישי, וככה זה לסירוגין כולם. לא שאחד מספר עכשיו כל הסיפור מה שאני שאלתי. בסדר, ככה בחברותה. בבקשה.
בתוך האדם, הטנגו הזה בין הרצון לקבל, על מנת לקבל נטייה שלו להיות בדבקות, על מנת להשפיע, זה הצדיק וזה הרשע. שהוא מגלה את הרצון לקבל שבו, עד כמה לתועלת עצמו רוצה לעשות הכל, אז זה גילוי מלמעלה שהוא רשע, ואז הצדיק, זאת אומרת, אם מצליח להצדיק את זה, ומבין כאילו שזה בעל בשביל להביא אותו לדבקות, אז הוא כבר מלביש את הרשע.
יוצא שהעבודה בצדיק זה להיות במגמה של כמה שיותר להשפיע, ודווקא עבודה ברשע זה להמשיך ולנסות להידמות לפעולה ולעבודה של הצדיק. ואם הוא עושה את זה, אז הוא הופך את הרשע, גם את הרשע הוא הופך לצדיק.
טוב, אני חשבתי שאנחנו משלימים אחד את השני. סיפרתם את הסיפור פעמיים, אני לא יודע כבר מה, מאיפה להתחיל, מאיפה לגמור. טוב, אז אני אלך על העניין, נתחיל עם העניין צדיק. צדיק זה שרוצה ומכוון את כמה שהוא יכול, שכל מה שהוא עושה יהיה הכל לשם שמיים, שיהיה הכל לתועלת הבורא, שיהיה הכל לשם השפעה. זה חלקו שכביכול הצדיק. בוא נמשיך.
ובעצם מי שקובע שמצב כרגע הוא צדיק, זה האדם קובע שהוא כרגע נמצא במצב שהוא צדיק, ואז הוא מגיב למצב הזה, ואז המערכת פותחת לו את הרצון החדש, ואז הוא נהיה
צדיק. הרשע מכין את הכלי בעצם, כי שתי הבחינות האלה הן ברוחניות, גם הרשע גם צדיק, והצדיק לובש את החסדים, ואז הכלי הופך להיות כשר לקבלת השפע העליון.
ואז האדם הוא במובן מסוים מעל הרשע ומעל הצדיק, כי זה שתי צורות שאיתם הוא עובד כדי להגיע לתיקון, להשתוות הצורה.
שניהם חשובים לכן, ובטח שצריך להחשיב את הצדיק, כאילו כל הזמן מעל הרשע. זאת אומרת, אחרת הוא לא יכול להצדיק את הרשע.
מה הרשע מכין לצדיק? איזה מעיל שצדיק לובש? כן? מה הרשע מכין לצדיק?
הרשע מכין לצדיק את החומר. זאת אומרת, הוא מגדיל. הצדיק אין לו אפשרות לגדול בצדקות שלו בלי החומר שמוסיף לו כל הזמן הרשע.
מילה אחת, מה הרשע מכין?
הרשע מכין...
מי יודע שיצעק? מי על מה אנחנו מלבישים? על הגוף, כן? אז מה זה נקרא שרשע מכין גוף לצדיק? לא?
הרשע מכין חיסרון הנכון. הרשע מכין צעקה הנכונה, תפילה לעזרה, לתיקון, על הרצון לקבל.
כן, הרשע הכין את החיסרון, והצדיק ממלא אותו, לא יודע, נשמע לי כאילו...
גם אני באותה דעה שרשם מכין חיסרון, כי חיסרון בלי לבוש זה לא... זה עדיין לא, לא משהו שלם.
אולי הרשע מכין את הגוף שעליו הצדיק שם את המסך.
את הראש.
מה זה נקרא לבוש שצדיק מלביש? שמתלבש על הרשע? נו, נו, נו.
זה כנראה המסך. העניין האור חוזר.
שהופך את החיסרון להשפעה.
הרשע בעצם מגלה הכרת הרע. הכרת הרע. שעל פני זה ילביש הצדיק. זה רצון, זה חיסרון שבא... לקחת את הרע ולעלות על פניו בהשפעה, שזה נקרא מסך או תיקון, שיתנו לתכלי השפעה.
ומעל זה הצדיק עושה את האור החוזר, שבתוכה יכול להתלבש עכשיו האור? לא יודע, נשמע לי...
הגוף צריך לקבל אור חוכמה ו... אנחנו צריכים לבוש של אור חסדים.
כן, מסך ואור חוזר, יחס הנכון, חזרה לבעל הבית, הכוונת ההשפעה, הכל אותו.
זאת אומרת, אם אנחנו מורידים מהצדיק, כן, את הלבוש, את המעיל נגיד, כן, אז בתוכו רשע. כן או לא?
כן.
יופי. מה זאת אומרת? שנגיד באדם הראשון, שפתאום התחיל להתבייש מזה שהרום היה. מה ההבדל בין אדם הראשון, שהיה הרום ולא התבייש, ואחר כך נעשה הרום והתבייש, ואז ה... בורא סידר לו לבוש, שלא יתבייש. נו.
כלים דקבלה, שאין שימוש בהם, אז אין בושה בהם, מצומצמים. ברגע שרואה מזהה איזושהי יכולת לעבוד איתם, זה כבר מתחיל להביא בושה.
שהיה הרום ולא התבייש, זה מכיוון ש...
מה זה היה הרום ולא התבייש? מה זה נקרא הרום ולמה, ומה זה לא התבייש? בהבחנות של קבלה, רוחניות.
זה בחינת שורש א' וחצי ב'.
האדם הראשון הוא היה במצב לפני החטא, היה במצב של קטנות.
לא, אני לא מבקש קטנות וגדלות ואלף ב' וג'. אני מבקש להגיד מה זה נקרא הרום ומה זה נקרא לבוש ומה זה מתבייש ומה זה לא מתבייש. זהו, ואל תתחילו לי עם הספירות כאילו ש... נו נו.
אוקיי, שהתגלה בו יצר הרע, אביות כזאת שלא יכל על פניה לעבוד עם זה בעל מנת להשפיע, וזה פתאום התגלה לו, כי ככה הכינו את זה מלמעלה, שלא תהיה את היכולת להשפיע על פני האביות החדשה שהתגלתה, ואז גילה כאילו... מזה באה הבושה, כביכול, שנכנס למצב, נקלע למצב כזה. זה היה...
ובעצם כל העניין היה היחס שלו לבורא והופכיות שלו לבורא. בהתחלה הוא היה ערום ולא התבייש, זאת אומרת שהוא היה הפוך מהבורא, היה מקבל, ולא הבין את זה, ולא ראה את ההופכיות שיש בינו לבין הבורא. עד שפתאום הבין את ההופכיות שיש בינו לבין הבורא, הבין את ה... יצר יחס חדש עכשיו אל מול הכוח הזה של ההשפעה, הבין שהוא ערום, התבייש, ואז עשה על עצמו צמצום. זאת אומרת, הכל זה ביחס לבורא, זה לא...
כן, הרגיש את עצמו בבחינת השפעה, כולו עם, ה... עם הפנים כלפי האור.
אז שוב השאלה, חוזרים לשאלה הראשונה, מה זה נקרא שרשע מכין? מה מכין הרשע? שאחריו הצדיק חייב ללביש. בבקשה.
כנראה את הבושה, בשביל שיהיה אפשר לדרוש לבוש, לרצות לבוש.
כן.
אם רשע מכין בושה, אז הוא כבר לא רשע. אולי כן? אז לצדיק לא נשאר כלום לעשות. נו, קצת יותר עמוק.
הרשע מכין את הגוף, כלומר מגדיל את הרצון, ואז הגוף, כשאומרת שהחיסרון הוא כבר בעל מנת לקבל, אז הצדיק מחויב להלביש אותו בכוונה על מנת להשפיע.
הרשע זה תוספת אביות שמתגלה באדם, זה רשימות חדשות שמתגלות, שזה בעצם נחשף הרצון לקבל, הכרת הרע, אותו החלק שהוא לא, שאין בו מידת ההשפעה, ועל פניו צריך להלביש, כוונה בעל מנת להשפיע.
הרשע כנראה מכין את ההופכיות, זאת אומרת, הוא מכין את ההפרש בינו לבין הבורא, את המרחק הזה. מי הלא קובע שהוא רשע? בוא נשאל את השאלה, מי אמר שהוא רשע? מי אומר שהוא רשע? מה, איזה מישהו מבחוץ אומר שהוא רשע? הוא מגלה שהוא הפוך מהבורא. הוא עושה משהו, והוא מגלה שהוא הפוך מהבורא, אז הוא קובע לעצמו שהוא רשע, שהוא הפוך. זאת אומרת, מה שהרשע בעצם מגלה זה את הפער הזה, את המרחק בינו לבין הבורא. הוא אפילו נהנה מזה. בגלל זה הוא רשע כנראה.
בזה הוא מכין את, את התנאים לתיקון, התנאים שהאור יבוא ויתקן.
יפה.
איך רשע קובע שהוא רשע? אנחנו מדברים כלפי האדם עצמו. כן? איך רשע קובע שהוא רשע?
אולי הרשע לא קובע שהוא רשע, אלא הרשע מביא הופכיות מההשפעה, הצדיק קובע שזה רשע, ומביא על זה בושה, והבורא מביא תיקון. כולם ביחד, חגיגה.
זה בעיה באמת, כי אם נמצא בניתוק מהבורא, מי אין עוד מלבדו, אז מה, בניתוק או לא בניתוק? איך הוא קובע כאילו אם הוא בניתוק, שהוא מנותק? אז לא יכול להיות בניתוק, צריך להיות באיזה מוצב של קשר, כאילו שתוהה על הראשונות וכזה.
זאת אומרת שיש כאן כנראה נקודה שהיא כלפי הצופה הזה שקובע שעכשיו מתגלה בו רשע שרוצה לעצמו.
זה הכל על ידי המאור המחזיר למוטב שפועל על האדם עד כמה שנמצא במאמצים להיות... בהשפעה שהכל יהיה לתועלת השפעה, אז האור מגלה בו איתו בחינת הרשע שבו, עד כמה הוא לא נמצא בהשפעה, ועוד גם טועה על הראשונות. אז מה הייתה השאלה? אז הרשע קובע שהוא, על פי כמה שמתאמץ להיות הצדיק, המאור פועל בו והוא מרגיש את הרשע שבו. זה הכל תהליכים שעוברים על אדם והוא רגיש למה שעובר עליו. וככה קובע רשע צדיק.
באיזה יחס עם הבורא נמצא רשע? מי מגלה לו שהוא רשע?
מי שמגלה לרשע שהוא רשע זה נקודת האדם שבו. יש פה, עוד פעם, יש פה שניים, לא יעזור כלום. יש פה את המצב ויש פה את מי שמסתכל על המצב וקובע מה המצב. זה אי אפשר ב... זאת אומרת, צריך פה שניים. צריך בשביל לקבוע את הפער הזה, צריך שניים. והאדם, נקודת האדם מסתכלת כרגע על המצב ואומרת, כרגע זה רשע. זאת אומרת, יש את הנקודה הזאת, לא יודע, עולה לי הקו האמצעי, אבל אני לא יודע, אולי אני מדבר שטויות לגמרי, אבל זה הנקודה הזאת שכל הזמן מודדת את עצמה, איפה היא נמצאת, יחסית למצב שכרגע מתגלה.
שרצון לקבל גובר על האדם, על הנקודה שבלב שלו, אז, והאדם מגיע למסקנה שהוא מקבל הכל לעצמו, אז הוא קובע שהוא רשע. וכלפי האור העליון, הוא נמצא בו בחיות.
לא יודע, הרשע יש לו יחס לבורא, או שזה רק הצדיק שיש לו יחס לבורא? לא יודע.
צריך להיות לו יחס...
מי יותר קרוב לבורא, צדיק או רשע? או יותר נכון, במה הצדיק יותר קרוב לבורא, ובמה רשע יותר קרוב לבורא? בבקשה.
הצדיק מטעם השתוות הצורה, שהוא רחום, אתה רחום, הוא נמצא כאילו בהודיה ובהצדקה על הכל, וקובע ש... אין עוד מלבדו וטוב ומיטיב לרעים ולטובים. והרשע נמצא גם כן מאוד קרוב לבורא, כי הוא נמצא במקום של בקשה וזדקקות, הוא מכין את הצורך.
נראה לי שהרשע קרוב לבורא בהופכיות שלו, שהוא רואה שמי השם אשר ישמע בקולו. והצדיק הוא בדיוק כמו הרשע, רק שימות כל העוצמה של הרע שלו, רק בדבקות והשתוות הצורה לבורא.
אני אשלים גם מהשאלה הקודמת, שהבורא מודיע לאדם את מידת הרשע שבו, או ככה, בכל אופן, ככה צריך להאמין, כי אין עוד מלבדו, מי מגלה באדם את מידת הרשע, זה רק הכוח העליון, ומגלה בו את המידה הזאת, כדי שהוא יחזור בתשובה, שעל פני מידת גילוי הכרת הרע שבו כלפי העליון, כלפי תכונת ההשפעה, יהיה לו על מה לרצות... לבטל את רצונו בפני רצון העליון, תיקון, יהיה לו תפילה, תיקון.
יש מאמר יפה של רבש שהוא עוזר לעשות, הוא מסביר את איך עוברים משקר לאמת, והוא אומר שהשלב הראשון לצאת מהשקר זה להכיר באמת שאתה בשקר. ואיגרת את זין, אומר אדון סי. אז שם באיגרת את זין בעצם הרשע מזהה שהוא רשע. הוא קובע שהוא רשע, הוא מבין את הפער, הוא רואה את הפער, בזה הוא קרוב לבורא, בהופכיות, כמו שאני ואמר קודם. ואז הצדיק...
זה נראה ששניהם נמצאים בכפיפה אחת, במה כל אחד... לא יודע, כולם בוכים.
במה רשע קובע שהוא רשע? מה ההבחנה בו שהוא אומר שלפי זה הוא רשע?
בדיוק מה שבאתי לשאול, בדיוק ככה. כי זה, זה, זה שאלה, איך, איך, אם הוא, אם הוא כבר קובע שהוא רשע, אז הוא לא רשע. לא, לא, לא ברור.
אני גם לא יודע, אני שאלתי מקודם גם כן. אני לא יודע. בדיוק מה שאלנו. בטח שחייב פה את החברה, כן, כמובן. כאילו, אם אין לו קנה מידה, ואם אין לו עבודה מול חברים, שכל הזמן מראים לו את הפער, אז לא אין לו שום יכולת לקבוע איפה הקנה מידה שלו.
הוא קובע את זה כלפי הבורא. שהוא רואה שהבורא צדיק, זאת אומרת, בהכוונה על מנת להשפיע, גם זה המצב הקודם שלו. ועכשיו הוא רשע שהוא מתנגד לזה.
ומה הרשע קובע שהוא רשע? מה ההבחנה? מה זה הרשע? הרשע זה שהאדם מגלה על פני המאמצים שהוא רוצה להיות צדיק, שכל המעשים שלו יהיו לתועלת השפעה, לתועלת הבורא. אז הוא מגלה, הוא אמר את זה מאוד יפה במאמר, הוא אמר שהוא מגלה שאין בו שום, מגלה בו שאין בו שום ניצוץ של רצון שיהיה משהו לעשות הכל לתועלת הבורא. אז זה הבחנה, שאדם מגלה על, שוב, על פני המאמצים להיות צדיק, מתגלה בו עד כמה שאין בו שום כלום שיכול לעשות משהו לתועלת השפעה. וזה אדם,
נגיד פרו אומר, השם צדיק ואני רשע, אז כבר זהו? מה צריכים עוד? אם הוא כך קובע, ממש דרגה מאוד גבוהה, מאוד מיוחדת. אחרי זה מגיע לו להתהפך לצדיק. מה חסר לו עוד? נכון או לא? מה אתם מסתכלים עליי? נו. כלפי איזה הבחן אדם קובע שהוא רשע?
השאלה, אני חושב שאני לא מבין את השאלה. אני, אדם קובע שהוא רשע כלפי זה שהוא מזהה את ההופכיות שבו, כמו שהרב עכשיו אמר. פרו אומר, אני רשע ש...
לפי מה אני מודד? אני צדיק או רשע? בקיצור, איפה המדידה שלי? המכשיר שלפי זה אני מודד, רשע אני או צדיק?
היחד שלי לחברים, היחד שלי לחברה,
כלפי החברה, נכון, כי כלפי בורא אין לי מה לעשות, רק כלפי החברה. דברו על זה. ובהתאם לזה, אז מה זה נקרא הצדיק? מאיפה אני לוקח את הלבוש? ובמה אני רואה שאני נמצא בלבוש? נו.
אוקיי, אז הכל אנחנו קובעים, אמרנו את זה גם קודם, הכל אנחנו קובעים מול החברה בעצם. זה ברור,
אנחנו קובעים הכל מול החברה, אבל בעזרת הבורא. איפה כאן משתלבים יחד? אני, חברה ובורא, ומצבים האלה, ירידות, עליות, לבושים, ערומים. בבקשה. מכאן אנחנו נבין למה האדם הרגיש שהוא ערום עכשיו, אחרי חטא. בגלל שנשמתו התחלקה להרבה נשמות, אז הוא הרגיש שהוא ערום. לפני זה לא הרגיש, כי לא היה כלפי מי להרגיש שהוא ערום. זה לא כלפי בורא מתגלה. נו, עוד כמה דקות נשאר לכם.
כן, כך אדם בחברה הוא קובע את היחס שלו כלפי החברה. האם הוא נמצא במגמה לאיכות ולחיבור, או להפך?
התוספת הזאת עכשיו על אדם הראשון שהוא מרגיש בושה רק מהתחלקות הנשמה, זה פעם ראשונה שאני שומע את זה ככה, זה אני עוד מעכל את זה.
כן, יפה. גם פתאום ההבחנה הזאת של איכות וכמות היגיעה, זה כאילו איכות, זה המדידה. עד כמה אתה רשע או צדיק, עד כמה יש לך איכות, עד כמה אתה מודד באיזה מידה יש לי אהבה ודאגה ומחשבה ונטייה כלפי החברים, וגם על איזה סקייל, כאילו באיזה רוחב, עד כמה אני יכול להכיל אותו מפנים.
מה שנשבר בעצם זה הכוונה בעל מנת להשפיע בינינו, ואז כל אחד נהיה רשע.
אנחנו צריכים להגיע למצב שאהבת החברים, או כמו שאומרים, אהבת הבריות ואהבת השם, יהיה אחד. זה הקנה מידה שלי, שכל עוד אני רואה שלא, כמו שעמית אמר, שלא הגעתי למידה של ממש אהבה ודאגה לחברים, כמו שהייתי רוצה בדיוק שתהיה אהבה ודאגה לבורא, אם אין השוואה בין שניהם, זה בדיוק הגילוי הרשע שבי, וזה בדיוק הפער שאותו הייתי רוצה לתקן. שיהיו המידות האלה בין אהבת החברים ואהבת הבורא יהיו אחד. כל עוד הם לא אחד.
האם אני יכול פעם לקבוע יחס שלי לבורא? או זה תמיד יישאר לפי יחס שלי לחברים? קדימה, שאלה אחרונה, מהר. ואם כן, אז באיזה דרגה זה יכול להיות? שכבר כלפי הבורא אני מודד. הייתכן?
לפי מה שאני כרגע מבין, אז לא. אבל כי כל, בעצם השבירה, ההתחלקות הזאת להרבה חתיכות, היא בעצם זאת שנותנת לנו את העמת מידה בכלל. זה מה שהוא התכוון, שהוא אמר שנשבר אדם ראשון ושם התגלתה בושה. אם אין את השבירה, לא היה איך להתקדם. בגלל זה השבירה זה ככה נותן לנו את היכולת לעבוד.
בלי שבירה באמת אי אפשר. אבל אדם צריך לקבוע את היחס שלו גם כלפי חברה וגם לראות איפה הוא נמצא כלפי תכונת ההשפעה. הוא צריך תמיד לרצות להשפיע.
אני פנטז. אחרי שאנחנו כבר בחיבור, אז האדם כבר לא מזהה את עצמו עם עצמו, עם החלק השבור. אלא, ואז מאהבת הבריאות, כל הבריאה הזאת, כולו הוא רק עובד על כך שהיא תהיה על מנת להשפיע על הבורא. כנשמה אחת, הכללית, שנמצאת בדבקות ובשמו אחד.
אני מסכים. נראה לי כאילו, כי זה כמו בכל מדרגה. יש גר של מדרגה. אז נעבור לחלק הבא של השיעור.